שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לסדרה חדשה של שיחות באולפן עם הרב לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
איתנו גם ניצה מזוז, מנחה של סדנאות לאימון אישי. שלום ניצה.
שלום רב.
ואורית דולב, פסיכולוגית, חינוכית יישומית ומטפלת זוגית ומשפטית. שלום.
שלום רב.
אנחנו מצרפים אתכם לשיחה שלנו, ואנחנו רוצים היום לדבר על איך אנחנו מיישמים בחיי היומיום שלנו, בבית, בעבודה, בכל המערכות היחסים שבהם אנחנו נמצאים, קשר טוב בין אנשים. איך אנחנו מתחילים להעביר את כל החיים שלנו מפסים של קצרים בתקשורת וביחסים בינינו לפסים של טוב, ולהתחיל להיות טוב. אנחנו נדבר עם הרב לייטמן בנושא ונפתח, אתם פשוט מצטרפים אלינו. הרב לייטמן, אני חושב ככה, להגיד ככה כאיזשהו כיוון כללי לפתיחה שלנו. עד היום דיברנו הרבה על המצב של החברה האנושית, על המצב של העולם, על המצב של האדם בתוך המאה ה-21, בתחילת המאה ה-21. ניתחנו את זה מזווית מבט של התפתחות היסטורית, אבולוציונית, מהטבע, איך הוא מוביל אותנו בכל התהליכים. אבל עדיין לא הגענו עד לאדם מן היישוב, שיש לו את החיים הפרטיים שלו, שיש סביבו אנשים כמו בן או בת הזוג שלו, הילדים שלו, ההורים שלו. יש בעבודה אנשים שהוא עובד איתם. יש בבניין שבו הוא גר, אנשים שהם שכנים שלו. אלה מערכות היחסים שבהם הוא חי. והמטרה של הפרויקט הזה, של סדרת השיחות שאנחנו מתחילים עכשיו, זה להתחיל לדבר אליו בגובה העיניים שלו. להתחיל את החוכמה האדירה שפיתחנו עד כה, לתרגם ולפשט עבורו, כדי שהוא יבין שמדברים אליו, ויבין איזה כלים פרקטיים, מעשיים, אנחנו יכולים להציע לו, שהוא לוקח אותם, משתמש כדי לפתור את הבעיות שיש לו עם האנשים הסובבים אותו. זה הכיוון הכללי של הפרויקט, ואני מקווה שבאמת נצליח לעשות את זה, כי אנשים זקוקים לזה. אני רוצה רק להוסיף, מתכנים קודמים שפיתחנו, אחד הפידבקים המרכזיים שאני מקבל וגם מרגיש באופן אישי עליהם זה שהדברים הם נהדרים, אבל התפיסה היא אדירה, אדירת ממדים. הניתוח שלנו הוא עצום בהיקף שלו, את כל הבריאה אנחנו מכילים, ואדם אין לו כלים, לא שכליים, לא רגשיים, או התעניינות בלתפוס את העוצמה הזאת. והמטרה של הפרויקט הזה זה ללכת ממש לקצה השני, להתרחק מהמצב של העולם, מהמצב של האקולוגיה, מההתפתחות ההיסטורית, להתרחק מכל זה ולרוץ בדיוק לקצה השני, לפגוש איש אחד, שחי בבית שלו, ועובד באיזשהו מקום, ואת החוכמה שלנו לפרמט עבורו. זה מטרת הפרויקט. ואני חושב שאם ניצה הייתה יכולה להציג איזושהי שאלה ראשונה שתכוון אותנו, אז זה יכול להיות.
אני הייתי אומר כמה מילים קודם כל. אני לא מרגיש נוח עם המצב שאתם רוצים להכניס אותי. למה? כי הטבע שלי, וכמה שאני זוכר את עצמי, אני תמיד הייתי נמשך לראות תמונה גדולה, כללית, יסודות העולם, חוק הכללי של הטבע, שממנו צומח הכל. אם הייתי הולך למבחן במתמטיקה או בפיזיקה, הייתי צריך לפעמים קודם כל לבנות נוסחה, ואחר כך על ידי הנוסחה לפתור את הבעיה. כי לא הייתי זוכר נוסחאות, אבל הייתי זוכר יסודות, הייתי מבין אותם. ואז מתוכם, זאת אומרת, הגישה שלי היא באמת מאוד מאוד שונה ממה שאורן עכשיו יציג. אז אתם תצטרכו ללחוץ עליי, ואולי אני אוכל להתלבש גם כן באדם הבודד, הפשוט מהיישוב, וגם לדבר בגובה עיניים שלו, שממש לא, 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 לא מסוגל נראה לי. ויכול להיות שכן נצליח. אבל שוב, מבקש סליחה מראש. בבקשה, תנתי, אתה ראשונה.
אז השאלה הראשונה היא ככה שאלה כללית, שבעצם אומרת, שמענו אותך לא אחת, אומר שבעצם הקושי שלנו, הבעיות שלנו, נמצאות במערכות היחסים בינינו, הקשר בינינו. אז בוא תרחיב קצת, תסביר טיפה יותר על המקום הזה. מה זה הדבר הזה, מערכות קשר?
קודם כל אנחנו רואים את זה ממחקרים, ואתם בטח יודעות מהמחקרים של הפסיכולוגים, סוציולוגים, עד כמה שהחברה היא משפיעה על האדם, עד כמה שהאדם הוא מושפע מהחברה. עכשיו נדמה לי, קראתי לו מזמן מחקר של קבוצת הפסיכולוגים הגדולה, שהיא כותבת שחוץ מהמזון, זאת אומרת שתייה, אוכל ומנוחה, עסקה, קירות בית, משהו כזה, חוץ מדבר העקרוני לחיי האדם, כל היתר, מה שיכול למלות אותו באמת, זה לא הכסף ולא כלום, אלא יחס החברתי. זה נמצא אצלי באיזה מקום, המחקר הזה הוא מאיזו אוניברסיטה אמריקאית, אבל אנשים מאוד רציניים שם, קבוצת הפסיכולוגים שעשתה את זה משך הרבה שנים. אז ודאי שאדם הוא מאוד מושפע מהסביבה, וממש כותבים שם שחוץ מדברים ההכרחיים לקיום הגופני של האדם, כל היתר זה יחס של הסביבה יכול לחסות לו. אפילו לא העושר ולא כבוד ולא שליטה ולא אפילו מדע ולא שום דבר. אם החברה, הסביבה, מתייחסת עליו טוב, יפה, חם, היא יכולה למלות לו כל הצרכים חוץ מהצרכים גופניים כאוכל מן משפחה. אז כאן אנחנו רואים עד כמה שהסביבה היא דבר חשוב כאן.
בעצם אם אני שומעת נכון ממך, זאת אומר שהאושר שלנו נמצא בעצם במערכות היחסים התקינות שלנו, הטובות שלנו.
כן, נכון, אם הסובבים אותנו.
כן. השאלה היא פה באמת, איך בונים מערכות קשר טובות ותקינות?
זאת אומרת, כל אדם, אפילו הקטן ביותר, שיודע רק לעבוד ולהיות בבית, קצת כדורגל, אולי קצת עוד משהו ככה, אין שחי כך. הוא מרגיש את עצמו חי טוב, בתנאי שמרגיש יחס טוב מהסביבה. ואם כך, אז הפתרון שלנו הוא פשוט. איך אנחנו מלמדים אותו לשנות את הסביבה שהיא תהיה טובה אליו, איך אנחנו בונים כאלו אנשים אולי בקבוצה או במשהו, שהם ארגנו את הסביבה הטובה לעצמם, איזה מועדון, איזה משהו, שירגיש בזה טוב, שימלא את החיים שלו בטוב. ודאי שזה לא ימלא לו את המזון ההכרחי, אבל כל היתר ימלא.
הייתי פה רוצה להוסיף לאיזשהו זווית מבט כזאת, הייתי מציע להתחשב בזה שהאדם הזה שאנחנו רוצים עבורו לייצר את העולם תוכן הזה, הוא לא אדם אקטיבי במיוחד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבנות על זה שהוא יקום מהבית וילך לאיזשהו מקום אחר, למשל איזשהו מועדון שכונתי. זה כבר מישהו אקטיבי. רוב האנשים הם יישארו בבית, ואז החוכמה שאנחנו רוצים לפתח עבורם צריכה להיות איך במקום שהוא נמצא, עם הסובבים אותו שנמצאים שם גם עכשיו, כן. שזה בני ביתו, שזה קולגות בעבודה, שזה שכנים סביבו, בלי שהוא הולך לעוד סביבה נוספת, אלא במקומו הוא, איך הוא הופך להיות בעצם אדם כזה שנתת לו כלים והכוונות לייצר את האטמוספירה הטובה במקומו.
יכול להיות שלא, לא צריך לייצר את האטמוספירה, אלא הוא בעצמו מתחיל כך לפעול כלפי האחרים, ורואה את הפידבק הנכון מהם. וככה זה בלי לעשות איזשהו מין מניפולציות, לארגן אותם ולדבר איתם, ואפילו זה מספיק. כן?
בעצם זה שאנחנו מכירים את רמת הסבלנות שיש לאנשים, שהם רוצים הכל עכשיו ומיד, כשאדם ינסה אולי להשתמש בשיטה, במה שתלמד אותנו, וליישם אותה מול אנשים אחרים, שלא בהכרח למדו את מה שאנחנו נאמר פה, והוא יזכה ביחס שהוא לא חיובי כמו שהוא ציפה. והוא ימשיך לנסות ויזכה עוד פעם.
קודם כל, לא נראה לי. לא נראה לי שזה לא יהיה יחס. יחס שלילי ממש הוא לא יקבל.
זה נכון.
לא יצחיקו ממנו, לא ידברו עליו, לא. אם הוא פתאום ישנה את ההתנהגות שלו לקצת יותר טובה, בכמה מילים, באיזה חיוך, אני חושב שהוא יקבל בחזרה אותו דבר. זה הטבע שלנו, בכל זאת אנחנו לא מסוגלים אפילו ל... בוא נגיד ככה, תתקרבי לאיזה פושע ביותר ותני לו פרח ותחייכי לו או במשהו, או במשהו עוד תס, תס. הוא לא, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל, אחרי היחס כזה, לעשות איזשהו, לתת איזשהו, לפתח תגובה רעה. לא מסוגל, זה ידוע, וגם כן משתמשים בזה, בפסיכולוגיה, לאנשים שככה רוצים לעזור להם איך להתנהג בסביבה עוינת אפילו. ככה. אם את רוצה לנטרל את הבן אדם, ככה, תקשי אליו. פעם זה היה, היום זה לא יפה להגיד דוגמה. תן לי בבקשה, יש לך מצית, תן לי ככה. מספיק, את כבר מנטרלת אותו. כבר נכנסים לאיזה קשר, למשהו.
אני שמעת אותך אומר, מדבר על פסיכולוגיה ועל שיטה, ואני שואלת את עצמי, הרי יש המון שיטות וגישות שמדברות על מערכות יחסים, אבל העובדה היא בסופו של דבר שבפועל אנחנו לא באמת הצלחנו היום להרגיש טוב יותר במערכות היחסים שלנו, ההפך, אפילו אנחנו חווים אולי אפילו איזשהו מצב של הידרדרות.
אני חושב שהבעיה היא שאתם לא עובדים בצורה רחבה עם הקהל, עם הכלל, שכל אחד יבין מתוך ההסבר הממושך, הלוחץ, ממש ההסבר שמבית ספר ובגני ילדים ובמקומות עבודה, בכל מיני מקום, האדם הפשוט, איפשהו נמצא, ילדים שלו נמצאים, אשתו והוא, הוא שומע שהוא יכול להיות ממש מאושר בחיים, אם החברה תתייחס אליו טוב. ללמוד אותו קצת, את החוק הזה, שזה חוק הטבע, הוא מעלינו, זאת אומרת. ואז שינסה. אז כל אחד ששומע את זה, שומע, אז הם פשוט לא שומעים, הם לא יודעים. פסיכולוגים עובדים רק עם אלו אנשים שמגיעים אליהם, ואז זה לא... מה הם יכולים לעשות? אני לוקח היום דוגמה מהאיסור לאישון. אני עכשיו חזרתי מנסיעות ארוכות, מדרום אמריקה, צפון אמריקה, שבועות לא הייתי בבית. בכל מקום זה ממש טירוף. זה איזה, אסור לעשן כאן, תרד לשם, אסור שם, בכל מקום, בשדה תעופה, בכף מקום, בקצוף. אנחנו רואים שאם חברה רוצה, אם היא לוקחת את הדבר הזה כאיזה מין גורם רע, שזה עוד שאלה, גם כן ספק. עד כדי כך, שממש כאן מוכרים סיגריות ובאף מקום אסור לעשן אותם. זה ממש, אנחנו נמצאים, אבל אנחנו רואים דוגמה מאוד טובה, שלקחנו דבר שהוא ענתו בספק בכלל, אם הוא כל כך מזיק, ועשינו ממנו משהו שהוא, וזה נגד מיליוני דולרים, מיליארדי דולרים של המחירות ומה לא. אסור, יסרו את זה בצורה טוטלית. אז למה לא יכולים לעשות אותו דבר עם קצת הסבר איך לעשות את האדם מאושר? מזה הוא יחיה הרבה יותר טוב שני, הרבה יותר שנים ממה שלא ישן וכן ישן. על בטוח, על זה יש לנו מחקרים. האדם שיש לו סביבה טובה, שנמצא במצב רוח טוב, הוא חי וממשיך ונעשה בעבודה ובכל מקום יותר מועיל. אחוז הפשיעה וכל הדברים יורדים. זאת אומרת, זה בטוח שכל החברה תרוויח מזה. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? נגד סיגריות הצליחו, ובעד זה לא? לא מובן לי. וזה דבר שבטוח שלא רק אלו שמיישנים או לא מיישנים, כולם נרגיש מזה שינוי.
שאלה.
כן.
לאיזה קבוצה צריך להתחיל עם השיטה הזאת? הרי יש לנו תינוקות, ילדים, בית, נוער, חברים,
כולם, עבודה. כולם זקוקים ליחס טוב מסביבה.
בעת ובעונה
כאן
אחת.
כאן אין שום יוצא מן הכלל. כולם, אין אדם שמרגיש טוב. תמיד אפשר להוסיף מצב רוח, יחס יפה, חיוך, כל מיני, תמיד אפשר.
אבל אין לנו...
אבל אנחנו מוכנים לתת חיוך עבור הכסף. דיילת מחייכת, נו, שם איזה מישהו שמשרת בכל מקום מחייכים, אם זהו. כל היתר מסתכלים עליך כמו שזה...
אז אתה אומר שבעצם בעת ובעונה אחת אנחנו צריכים להיכנס לכל רמות ההיכרות עם הרעיון, עם השיטה הזאת,
לפתח, בעת ובעונה אחת. לפתח חיוך. הקרנת היחס החם. פשוט ככה, כל אחד לשני. שוב אני אומר, זה שווה יותר מכסף. אדם צריך להבין שבזה הוא מרוויח. זה כמו שאני, אני רוצה לרזות, אני רוצה להיות יותר בריא, יש לי איזשהו כמה מחלות, אני רוצה להתפטר מהם, יש לי איזשהו בעיה שם בבית, בעבודה, אני צריך לדעת על ידי החיוך, אני מרפא את כל הדברים האלו. הם עוזבים אותי לאט לאט. בוא ננסה. ובאמת זה יהיה כך.
אז מתוך זה בעצם האדם עצמו צריך להבין...
שהוא מרוויח,
הוא הראשון שעושה את השינוי הזה, ואז הוא יקבל את הפידבק בצורה חיובית.
זה איזה מין דמיון, לא דמיון, איזה הדרכה פנימית כזאת.
הדרכה פנימית.
אז בעצם אין שיטה פה? יש פה...
למה שהיא לא שלא שזה שיטה?
שיטה שמה? שמה אומרת?
שאם אני מחייך לאחרים, ואם אנחנו נעשה את זה בהסבר הרחב, אז אנחנו נגיע למצב שהחברה שלנו תהיה יותר יפה, יותר חמה, כל אחד ירגיש את עצמו שהוא באמת נמצא ביחס יפה וטוב, מצב רוח יעלה, כמה מחלות ומתחים ועצבים ירדו, יחס בעבודה ועם הבוס ועם כולם יעלה, וכל התוצאות מהעבודה שלו, בבית שלו, הכל, זה הכל הרגל, הכל לימוץ, הכל. והרגל נעשה טבע שני. אם זה חברה כך מתייחסת, אפילו שכולם עושים את זה בצורה מלאכותית, זה נכנס להטבע ולאט לאט אנחנו מתקדמים. פתאום אני באמת רואה שלא כדאי לי לעשות רע לשני. אני מרוויח מזה. מטעם האגו שלי אני מרגיש שכדאי.
אם היינו מסתכלים על זה והייתי קוראת לזה נניח שיטת החיבור או שיטת הקשר הנכון בין בני אדם, האם הנושא של החיוך זה הדבר היחיד שיש בשיטה או שזה עיקרון אחד מתוך השיטה?
לא, עיקרון הראשון הוא שאם אני מתייחס לאחרים טוב, אני קונה בזה כסף, בריאות, שלום, כל מיני דברים חיוביים. זה מה שאנחנו צריכים להסביר בכל מיני דוגמאות, דרך כל מיני דברים, טלוויזיה, רדיו, כלי תקשורת, דוגמאות משם, מכל מיני. זה חייב להיות לאדם כאיזה מין מנה יומית, שזה ככה. וההפך, לראות, עד כמה שעצבים, רוגס, כל היחס השלילי הורג אותך והורג את מישהו למי שאתה מתייחס כך.
ואנחנו בעצם הדוגמה לכך. אנחנו בעצם היישום של הרעיון הזה, אז אנחנו...
מי אנחנו?
האדם
כפסיכולוגים מרוויחים על זה.
לא, אני מדברת על האדם ששינה את קו המחשבה שלו, האדם הרגיל ששינה את קו המחשבה שלו ואומר, עכשיו אני אחייך. עכשיו אני אלך ואני אחייך. אז הוא הולך ומחייך, הוא בעצם משמש דוגמה לכלל האחרים שהוא פוגש ב...
נכון, לא, אבל גם הם צריכים לקבל מאותם הכלי תקשורת, מבית ספר, בגן, בהרצאות בעבודה, כל מיני... אני חושב שכל אחד יכול להיות מעוניין בזה. אפילו אותו בוס בעבודה, אם יש פתאום בין האנשים בעבודה יותר יחס והכל, אף אחד לא שם לשני מקל בגלגלים, את יודעת עד כמה שזה משפיע על, 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 על התוצאה בעבודה המשותפת וכן הלאה.
אז אם אני מסתכלת על זה, אז בעצם אמרנו עיקרון ראשון זה התייחסות טובה.
בגלל שאני מרוויח.
בגלל שאני מרוויח.
לא יש כוח. כן. זה העיקר. כן. כדאי לי להתייחס לאחרים טוב, כי אני מרוויח מזה בריאות, וזה בסופו של דבר כסף, וביטחון, ועוד ועוד דברים.
היה מחקר מעניין שעשו בבריטניה לפני תקופה מסוימת, שלקחו ילדים קטנים בני 3-4, והושיבו אותם בחדרים נפרדים, והראו להם תוכנית טלוויזיה. בתוכנית טלוויזיה היה אדם שהייתה לו בובה מאוד גדולה, הוא פשוט חיבק אותה ונשק אותה ואהב אותה וליטף אותה, ואחרי זה נתנו לילדים להיכנס לחדר אחר שיש שם את אותה בובה. הם באמת עשו את אותה פעולה. אחר כך לקחו את אותם ילדים, באותו אדם עם אותה בובה, הרביץ לבובה, כעס עליה, בעט בה, הם היו הרבה יותר אגרסיביים מאשר הרבה יותר חיוביים שהם היו קודם. מה שכאן בעצם, אני מספרת את זה, כי בעצם כאילו הניסוי נקטע באמצע, כשהם רק הראו לנו את היכולת של ההשפעה, אבל הם לא המשיכו עם זה לחלק האחר שיש בו רווח, שאתה דיברת על רווח.
כן ולא. זה לא ניסוי שלם בכלל, כי לא ניסו עכשיו יחסים בין הילדים.
נכון.
הם לא ראו דוגמאות מהגדולים.
נכון. אין?
הם צריכים לראות דוגמה מאוד מאוד חיובית בכל מיני האופנים מיחס הטוב, ודוגמה מאוד מאוד רעה בכל מיני אופנים, דוגמאות שונות מיחס הרע, שזה הכניס להם פחד ממש מהיחס הרע, והכניס להם חום ובצורה שהם רגילים עליו. זה תלוי באופי האדם או איפה שאנחנו, זה באירופה לא כמו שבאפריקה או באזיה. זה ברור שזה צריכה להיות גישה אחרת והסברים שונים, אבל בסופו של דבר חייבים אז אנחנו לראות להם גם במשפחה, לא רק בכלפי בובה. זה בובה רק אומרת שאדם הוא חי מהדוגמאות, אבל דוגמאות שהם נותנים זה לזה הם הרבה יותר מועילות.
אז אתה חוזר עוד פעם לקשר שבין אנשים.
וגם כן על ידי זה הם מתחזקים כל הזמן, כי כל אחד מועיל לשני.
זו דוגמה בקשר.
עכשיו, אני שואלת, אני מבינה פה שני דברים, באמת יחס טוב וחיוך, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא פשוט לעשות את זה. זאת אומרת, אני יכולה להבין את זה בראש.
למה לא פשוט?
כי אם אני עכשיו נמצאת באיזושהי סיטואציה שבאמת יש לי איזשהו כעס או איזשהו מצב
סביבך, מסוים. ואם סביבך כולם אחרים? ונגיד זה... שהם נותנים לך להתפרץ.
כן.
כמה זמן תחזיקי ברע אם כולם רגועים ומחייכים?
אבל כולם לא רגועים ומחייכים.
רגע.
במצב אופטימלי?
אני רוצה להראות, להגיד בזה שאדם בחברה חיובית לא יכול להיות רע.
כן, אבל החברה היום היא לא חיובית.
ודאי שמתחילים אנחנו מזה שכולנו רעים.
אוקיי.
אבל על ידי ההשפעה המסיבית, למה נתתי דוגמה עם הסיגריות?
כן, אבל זה מצד החברה, מהלך כלל חברתי.
כן.
שבפרויקט הזה אנחנו לא רוצים להתרכז בצעדים מצד החברה.
אתה רוצה...
אלא מצד הפרט.
רק כלפי אדם?
כן, רק מצידו ומה הוא יכול לעשות.
שום דבר. שום דבר. אני אומר לך, אני רואה שאני מעשן 50 שנה יותר, איזה 50 שנה, ובשבילי סיגריה זה פילוסופיית חיים, אני באמת מרגיש בזה משהו יותר עמוק מסתם לעשן. זה לנפשי משהו, ממש. אני חכס שלום, אני לא רוצה לתת פרסום. כן, לא, אבל מה אני רוצה להגיד? אני רואה איך שאונסים אותי ומגבילים אותי בכל מקום, שאפילו ברחובות אני לא יכול לישן. ברחוב, אתה מבין? זה ממש ככה. בישראל זה עוד, זה ממש, כאן זה חופש. באירופה, באמריקה זה ממש טירוף. ועכשיו חזרתי ממיאמי, מהכנס שהיה שם, אתה לא יכול לעשן באותה צורה, באותו צד רחוב, איפה שמלונות, על חוף האוקיינוס הזה, אתה לא יכול לעשן. אתה רוצה, תעבור כמה רחובות, שם יש לך איזה מקום, איפה שאתה יכול לעשן, זהו. ברחוב, פשוט. הוריקנים עוברים מעליך, זה לא חשוב. סיגריה מסכנה, זהו. זאת אומרת, יורדים על האדם בצורה כזאת ש... כי החליטו שזה גורם הרע. אם זה גורם הרע, טוב. אז למה כאן לא? אלא בעיה היא אולי שפסיכולוגים לא מספיק לוחצים כמו שהרופאים עם הישון. והם לחצו את זה נגד כל המייצרי סיגריות. אתה יודע איזה ארגונים הם, איזה מיליארדי דולרים, זה איזה עוצמה, ותראה איך שהם עשו. נו. אתה יודע כמה היום זה יורד בכל העולם, העניין הזה?
אתה מדבר על השפעת הסביבה, וכשאתה מדבר על השפעת הסביבה, אז אתה מדבר בעצם על חברה. אז השאלה אם אדם בביתו, הבית שלו, המשפחה שלו, זה סביבה?
ודאי שכן. ואנחנו יכולים בבית לארגן מדינה בפני עצמה, מה שנקרא. כן, אנחנו יכולים לשבת סביב השולחן ולסכם כולם שלא אכפת לנו מה שיש בחוץ, כן? אבל בבית אנחנו נתנהג בצורה אחרת. כן? יש לנו כאן ממש מדינה שלמה, ואנחנו רוצים כאן לקבוע חוקים אחרים לגמרי. כן? זהו.
אז לשם אנחנו בעצם היינו רוצים לכוון את כל השאלות.
בסדר. אז בואו אנחנו נעשה כך בבית. לפחות הביתה שאנחנו חוזרים, אין מריבות, אין שום בעיות. ישנם בעיות, אבל אנחנו, פותחים אותם בצורה אחרת לגמרי. קודם כל, מי שבא הביתה, מוריד כל הבעיות האלו, ככה כמו בגד חיצון, מעבר לדלת. נכנס לפתח הבית, רק חיוך, רק יחס טוב, הכל מצוין. כולם וכולם. סיכמנו? סיכמנו. נחתום חוזה.
כמה זה ריאלי.
כמה זה ריאלי?
אני חטפתי כאלה עצבים מזה שחתך אותי בכביש וכמעט התהפכתי בגללו.
כן.
אני כל כך עצבנית, אני באה הביתה כולי
מסערת. לא באה הביתה, את מתקרבת לפתח הבית.
אוקיי.
על הדלת כתוב, לכאן נכנסים רק עם חיוך.
אוקיי.
רק עם חיוך. זהו. אז ילדים מודדים את החיוך שלך, נגיד הוא 8 סנטימטר, מפינה לפינה. פחות מזה אסור לך להיכנס. ממש ככה, כתוב, תנאי לאמא, תנאי לאבא, תנאי לכל אחד ואחד. ממש, מצד אחד זה צחוק, מצד שני זה דבר מאוד רציני. אתם יודעות את זה, הפסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה. זהו, את מלבישה את המסכה כזאת, ונכנסת ל... ל ל ל ל ל ל הביתה, כן? זהו. אחרי זה, הכל שמסתדר והכל והכל, את אומרת, אני עכשיו אספר לכם מה שקורה. את מחזיקה את עצמך, לא להתפרץ, ומספרת להם את זה בצורה יפה וטובה.
אחרי שאני רגועה.
כן. נגיד, אני היום ממש דפקתי את האוטו, נכנסתי פנצ'ר, כנף, הכל, אבל לא נורא. נעבור. תגיד לי, את בתור פסיכולוגית, חושבת שזה אי אפשר, אם כל הבית לוחץ עלייך, שאת כך תתייחסי לכולם. לא תתביישי להתייחס אחרת?
No. האמת היא שקודם כל, זה לא משהו שהוא מיושם, זה תיאורטי, אבל זה נשמע לי נכון. זה נשמע לי שזה בהחלט השפעה מאוד חזקה של הבית.
הרי הכל זה הרגל. נכון. אנחנו רגילים לוצא הכל החוצה, אנחנו חושבים זה שעל ידי זה יהיה לנו טוב ויהיה טוב לעולם. נו, למשפחה, לקרובים, לחוג הקרוב אלינו. שעל ידי זה, כמו שיפנים שם, בובות האלו המציאו להרביץ אותם וכן הלאה. זה, אם אדם לא יודע לעשות את הקומפנסציה בצורה אחרת, אז ודאי שזה יכול להיות טוב. אבל באמת, אנחנו לא רואים שחברה נעשתה מזה יותר טובה. הרוגע הזה הוא לא, 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 הוא לא רוגע. הוא פשוט מפרק את עצמו, הוא מוריד מתח, נכון, הוא הופך את המתח הפנימי למתח הפיזי, אבל בסך הכל חברה מזה לא נעשית יותר טובה. אנחנו רואים שבעיות שם לא פחות גדולות. חוץ מזה, זה יפנים. זה עם כל השיטות שלהם הקדומות. ולא בכל מקום זה הולך. זה עובד. אנחנו, שיותר שייכים לצד האירופאי, אנחנו רואים שזה לא עד כדי כך. לא, זה לא, 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 לא נמשקים לזה, אלא יותר לצעקות, יותר לעצבים, יותר למריבות. רבתי עכשיו, אני נרגעתי. וזה לא נרגע. האמת שזה נכנס יותר עמוק, מפני שעברתי את הכוח הפנימי שלי רק לצעקה ולעצבים. אני התעייפתי מזה, יותר נכון. ולא שאני מזה מתרפא.
אז אם אני נניח עכשיו כאדם, כאימא, אני רוצה עכשיו לבנות בתוך המערכת שלי של הבית, אותה סביבה ביתית, אני רוצה לבנות בסופו של דבר להגיע לתוצאה הזאת, שהמשפחה שלי חיה באמת בהרמוניה, ומערכות הקשר שלנו מאוד מאוד טובות. איך אני מתחילה לעשות את זה? מאיפה מתחילים?
מתחילים מהסבר, מדוגמה, מקריאת הסיפורים. תראי, אני אגיד לך, פעם היה אצלי כך. בן הלך ללמוד לחדר ואחר כך לישיבה. בנות הלכו ללמוד לבית יעקב. ובבית הייתה אווירה אחרת לגמרי. לא שאני עושה כאן פרסום, אבל יש איזשהו מין רמה של היחס שחייבת להיות בבית, יחס להורים, יחס לילדים. מלמדים ילדים, דרך אגב, הרבה שם, איך להתייחס להורים, ובכבוד, ואיך לאמא, איך לאבא, איך ביניהם. מריבות יש בכל מקום, אבל בכל זאת הרמה הכללית היא הרבה יותר רגועה. אין דוגמאות האלה גם כן מטלוויזיה על כל מיני מריבות ובעיות. זאת אומרת, אנחנו רואים, אני לא שאני חס ושלום כאן רוצה להחזיר בתשובה את הקהל, אלא אני אומר שאם חברה רוצה וקובעת לעצמה איזה חוקים, לא חשוב האם חוקים שבאים מהתורה או חוקים שבאים מרופאים, איננו מאיזה טעם אחר, אבל אם חברה לוקחת את זה וקובעת, אנחנו רואים שכך זה יתקיים.
בעצם אתה מדבר על איזה שהם אולי סולם ערכים או ערכים שבעצם הייתה בחברה הזאת.
אז שם זה מטעם התורה. כן. אצלנו זה צריך להיות מטעם הבריאות או מטעם הכסף. אדם צריך להבין שהוא מפסיד. יחס מחברה זה שווה. כן? בריאות שלי, רוגע שלי, מנוחה שלי וכו'. וגם כן בעבודה. זה עולה כסף, זה אני יכול להרוויח יותר, אני יכול לעשות דברים הרבה יותר, אני נמצא במצב יותר בטוח, ביטחון וכן הלאה. הוא צריך הרווח חייב להיות כאן, קודם כל. אז אחרי זה אין בעיה, כמו שעם הסיגריות. הם יראו לכולם שזה כביכול שהרבה יותר מתים מכל מיני מחלות, כמו שכתוב לך על כל קופסה וקופסה, וגמרנו. כאילו לא מתים בלי זה ויהיה זה, אבל ככה. Okay. עשו את זה יפה. אני ממש רואה שזה אפשרי. זו דוגמה יפה מאוד לנו.
השאלה באמת אם מערכות הקשר שלנו הן מערכות דומות, או שזה מערכות הרבה יותר מורכבות, ויש להן ככה כל מיני...
כן, אבל להביא את האדם למצב שהוא יהיה בסופו של... בסך הכל מאושר, אם אנחנו אומרים שחוץ מהמזון, פינה, חימום, שם כל מיני דברים, העסקה, לא כל מיני, מה שהוא חייב לחיים, מה שגופו חייב, כל היתר הוא ממלא על ידי יחס החברתי, אז מה יש עוד לעשות? ואם אנחנו נשנה את היחס החברתי לטובה, אז הוא גם כן יזכה חוץ מחיוך לאיזו תמיכה פה ושם, והוא גם כן ירצה לתמוך פה ושם במשהו. מכאן והלאה יש לך פתח לעשות חברה יותר מאוזנת. הוא ירגיש מזה לא רק חיוכים, הוא ירגיש גם כן ביטחון יותר, וביטחון באמת גם כן חומרי, לא רק נפשי.
אז יש לי עוד איזשהו, אולי לא מחקר, אבל איזשהו סיפור של אדם שהוא בעל מפעל מאוד גדול, והוא החליט שהוא רוצה שהמצב רוח והאפקטיביות של האנשים במפעל יעלו. אז הוא החליט שהוא כל תקופה מסוימת נותן להם בונוס. ובאמת, אנשים היו באמת טיפ-טיפה יותר פרודוקטיביים, האווירה הייתה טיפ-טיפה יותר טובה. ואז יום אחד, הם התחילו לבוא בדרישות שהם רוצים בונוס יותר גבוה. שכדי להגדיל את התפוקה הם רוצים בונוס יותר גבוה.
כן.
איך אנחנו במקום של לעשות משהו שהוא חיובי כלפי פרטים, כלפי אנשים מסוימים, ואנחנו בסופו של דבר זוכים לאיזושהי דרישה.
אני חושב שהם צודקים. הם רוצים להרוויח יותר מהחיוך. יפה מאוד. זאת אומרת, הם כבר הרגישו שחיוך שלהם שווה הרבה כסף. זה טוב מאוד.
זה לא סחטנות?
אה?
זה לא יהיה סחטנות?
למה סחטנות? אם אנחנו באים עכשיו לבעל המפעל, ואנחנו מדברים איתו בחיוך.
בחיוך.
והוא אלינו גם כן בחיוך. ואנחנו אומרים, אתה בחור טוב. ואנחנו גם כן טובים, נכון? כן, אתם טובים. יפה. בוא אנחנו נעשה חשבון. בכמה עכשיו עלתה התפוקה שלנו, כל היחס היפה, שיחס היפה בינינו גרם. נגיד, ב-10% אנחנו עושים יותר. זאת אומרת, אתה מרוויח מאיתנו 10%. כן? כן. כמה הבטחת לנו לשלם מזה? להוסיף? אני לא יודע איזה בונוס, איזה עוד יום חופש, או פעם בחודש איזשהו פיקניק, נגיד, או משהו כזה. בוא, אנחנו רוצים לך קצת יותר. אתה רואה ש... זאת אומרת, לפי המספרים, כדאי לך. אנחנו גם כן יודעים שזה כדאי גם לנו. גם היחס, גם העצבים, גם הבריאות, כמה אנחנו מרוויחים עכשיו זה שפחות חולים, כמה אנחנו מרוויחים מזה שיחס טוב מהעבודה, אני לא רוצה לברוח ממני לפני הזמן, אני לא הולך לעשן כל חצי שעה סיגריה מעצבים, אנחנו לא מדברים רק רכילות זה עם זה, בזמן העבודה, כן? אני לא לוקח איזושהי מחלה מתי שאני רוצה או לא רוצה, כן? זאת אומרת, בוא נעשה חשבון, יכול להיות שכדאי, באמת כדאי, גם לך, גם לנו, חוץ מחיוך, להתחלק קצת במזומן. מה הבעיה? טוב.
זה יהיה מאוד מעניין.
לא, אני חושב שזה אפשרי, כמו שעם סיגריות ועם כל מיני דברים האלה. עשו מחקרים, הביאו טבלאות, גרפים, כל מיני נוסחאות, בכמה זה גורם רע וטוב, ויוכיחו לפני אנשים. הייתה שם מלחמה גדולה מאוד. מה את חושבת? כמו אלו של פיליפ מוריס וכל האלו, הם סתם ככה הסכימו לכל הדברים? אין להם לובי בממשלות? תנסי לעשות עכשיו שלב הבא, נגיד קוקה קולה נגיד, שהיא יותר מזיקה בטוח מהסיגריות. וגם לילדים הקטנים, וגם לכולם. תנסי עכשיו לעשות. פשוט לובי חזק מאוד, וזה, אבל נגיד זה לא יכול להיות לובי אנטי. לא יכול להיות כאן מישהו שאנטי. מי יגיד שלא, לריב זה כדאי, לריב זה. פשוט הכל בידיים שלנו.
אז מלכתחילה אתה אומר שכל לובי וכל מערכת יחסים, אנחנו תמיד צריכים לבוא בגישה שהיא חיובית. תמיד צריך לבוא ממקום של לרצות לעשות איזשהו שיפור, איזשהו תיקון.
ודאי. אנחנו צריכים להרוויח, להראות רווח.
להראות רווח.
כן. מה עשו כל האלו רופאים נגיד, או מי שסידר את כל הדברים האלה נגיד סיגריות, הם באו לממשלה ואמרו, אם אנחנו לא מפסיקים לעשן בצורה כמו שקודם, אתם הממשלה מפסידים בבריאות, במחלות, בימי עבודה וכו' וכו', נגיד 10 מיליארד דולר בשנה. זה פחות, זה הרבה יותר, אבל נגיד, כן? זהו. ממשלה עשתה חשבון, כמה היא מקבלת מאלה שסיגריות וכמה זה מכאן, ועשתה חשבון, ובסופו של דבר ויתרה.
זה מחזיר אותנו לרווח.
כן, זה מחזיר. כאן אין בעיה, כאן אין חשבון. בטוח שזה טוב. מה אנחנו משלמים עבור זה? את מבינה? עכשיו אנחנו מדברים שכוח הקנייה הוא יורד אצל אנשים, אז דווקא סיגריות יכולים, אומרים שרוסיה כולה מחזיקה בגלל שמוכרים וודקה. כן. כל הכלכלה שלה, למה היא לא נופלת? בגלל שכל אדם קונה כל יום בקבוק וודקה. זהו. אצלנו כל הזמן, אם היה קונה קופסת סיגריות, כן, שזו אלה הרבה יותר מהבקבוק וודקה, דרך אגב היום, כן? כן, כן, אני אומר לך. אז זה רווח נקי למדינה. ובכל זאת ויתרו. עשו חשבון, וכאן אני אומר לכן, אין לנו שום בעיה לגשת ל, 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 אבל זה צריך להיות, אבל אדם לבד, ללמד אותו איך במשפחה לעשות כך, ללמד אותו אפילו איך בבית, חוץ מהבית, איך במקום העבודה לעשות כך. יכול להיות, אבל זה שוב, בלי תמיכת הסביבה, שהוא יכול לעשות את המסכם, ממש.
אפשר לדבר על הרווח באמת, את אותו דיון הזה שעכשיו עשיתם על רווח. האם אנחנו יכולים לעשות כזה דבר, דיון רווח, למשל בבית או בעבודה? אולי נתחיל מהבית ואחר כך נעבור לעבודה. נגיד שאנחנו בני הבית, מתיישבים ועושים כזה את מה שהטעת עכשיו, לברר מה הרווחים שנרוויח, אם יהיה בינינו, מה, איך אתה מגדיר אפילו את מה שצריך להיות בינינו?
הסכמה חיובית, חברתית, חמה, חיוכית.
אוקיי, זה הרוח שצריכה לשרות בתוך הבית. מה מרוויחים? אמרת שחשוב שכל אחד יראה מול עיניו את הרווחים.
ברור לנו שאדם הוא לא יכול להתקיים לבד, שהוא זקוק לחברה. אם הוא חולה, אם הוא זקן, אם הוא קטן, ילד קטן, אם הוא עייף, באלף מצבים אנחנו צריכים תמיכה, שבלי תמיכה הזאת אנחנו לא נוכל להתקיים. אני חייב. אפילו יש כאלה שלא מולידים ילדים, ולא, ואוספים כל הכסף שלהם לזקנה, שאחר כך יוכלו לקנות את המטפלים ובית אבות מפואר וכו' וכו'. בכל זאת, צריכים חברה, אז הם קונים על ידי זה. אנחנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו לא יכולים להתקיים בחברה, מה השאלה? אז בבית זה ודאי שכדאי.
כדאי מה? כדאי שיהיה בינינו יחס טוב.
כן.
מה אבל ברווחים? אתה יכול לפרוט את זה לרווחים קונקרטיים? אנחנו כבר בבית. אנחנו לא לבד. אתה כבר איתי בבית.
אני חושב שאם היום אנחנו מגיעים ל-60% גירושין,
כן.
באירופה ובאמריקה, בארץ עד פחות, שמעתי שעד 40 כבר כן מגיע. אני לא יודע, אבל נגיד. כן? כן? בערך. אז אם כן, אני חושב שזה לא היה קורה. זה לא היה קורה. אם יש לי יחס טוב, תמיכה, בפרט שיש כבר ילדים, אז למה להתגרש? למה להתגרש? מה, הפעם הבאה זה יהיה יותר טוב? החום הזה הוא מחזיק את האדם. הוא מקבל כמו מבית אמא, יחס יפה. הוא כמו ילד קטן, לא רוצה לברוח מזה. זה מחזיק אותו.
איזה חום?
חום, יחס יפה, אהבה, הבנה. זה מחזיק אותנו. כל אחד רוצה את זה.
בדרך כלל בבית, כמעט בכל בית, תמיד יש אוכל, תמיד יש בישולים. בדרך כלל.
כן.
חום ואהבה זה עוד משהו קצת יותר נזיל. אבל בדרך כלל מסופק שם איזשהו בסיס של ביטחון מסוים. ועדיין, ולמרות זאת, שזה החלק הטוב, עדיין למרות זאת אנחנו רואים שיש כאן באמת איזו תופעה גואה.
אין יחס. אין יחס. את מבינה? אני יכול לבוא הביתה. יש אוכל במקרר. טוב, אני לוקח. אתה יכול לחמם, אני מחמם. יחס זה משהו אחר. אני יכול לקבל איזה סנדוויץ' פשוט, או בכלל אפילו אותו אני עושה בעצמי מלחם ופסטרמה וטחינה וזהו. אבל יחס זה צריך להיות. זה לא תלוי באוכל מבושל או לא.
אז אם מישהו בא הביתה ואומרים לו שלום, שלומך, ברוך הבא, תכין סנדוויץ', זה יותר טוב?
לא יגידו לו, תכין סנדוויץ'.
אם אתה רעב, אתה רעב? עוד מעט אני ערב.
אני לא מבין אותך. את לא מרגישה מה זה להעביר חום?
אני אומרת שאצלי אולי זה יכול להיות טיפ-טיפה אחר, כי אני...
מה? את מחייכת ואחר כך אומרת לו, אם אתה רוצה לאכול, לך למקרר.
בוא לא ניקח אותי כדוגמה. בוא ניקח אנשים אחרים כדוגמה, כי אנשים מגיעים עם צרות, עם כל מיני צרות. אנחנו נגיע יותר מאוחר בתוכניות
לזה. לא, לצרות צריך להיות איזה זמן אחר. ולא מיד.
אוקיי.
לא, ולא מיד. נגיד, כל שני וחמישי רבע שעה משמונה עד שמונה ורבע. זהו.
להגדיר זמן.
כן. אין דבר אחר. אני אומר את זה בכוונה. אני אומר את זה ברצינות. שזה לא עם עצבים, לא עם כלום, אלא זה סינון שבאמת דרך הפילטר הזה את מעבירה רק את הבעיה עצמה ומספרת עליה שזו כבעיה, לא היחס שלך ולא היחס של מישהו, מה, אלא מה יש לנו. זהו.
מה ההבדל בין יחס לבין מערכת יחסים?
אני לא יודע מה אגיד. נראה לי שמערכת יחסים זה שאנחנו בונים, המורי רבה שהיה אומר כך, אהבה זאת חיה שמגדלים אותה בבית מביטורים הדדיים. ככה. חיית בית שהיא גודלת מביטורים הדדיים.
אז האהבה הזאת זה בעצם מערכת יחסים?
זאת אהבה, לא, אני לא מדבר כבר על מערכת סתם חמה, חיוך, ויתורים הדדיים. זהו, קודם כל.
יש לנו עוד שאלות ברמה הכללית הזו של השיחה הראשונה שלנו? או ש...
אני חושבת שאפשר כבר להתחיל עם הסיפורי מקרה.
כן, אורית, גם את?
כמה שניות.
בבקשה. לא, בואו, אז אנחנו נעשה מה, נסיים בזה את השיחה, אולי כאן נסיים את השיחה הראשונה שלנו. תודה לך, הרב לייטמן.
אני רוצה בכל זאת להוסיף. אנחנו לא מבינים איזה דוגמת חינוך אנחנו נותנים בזה לילדים. זה שאתה כך מעביר רוח שלך בבית מכל הקטטות לפסים אחרים, אתה בזה בעצם כבר בטוח שנכדים שלך התחנכו בצורה כזאת. כי מה שאתה מחנך את הילדים זה יובר הלאה למקום איפה שאין לך שליטה כבר, או שאתה לא תהיה כבר קיים בכלל בעולם הזה. זה נושא חינוכי מאוד מאוד חשוב. אתה צריך לקחת בחשבון איזה אתה מקנה לילדים שלך ביטחון. כי אם הם מתייחסים לכולם בחיוך, יש לך בטוח סיכוי יותר טוב שלא ייפגעו בהם, שלא יפגעו בהם. אנחנו תמיד כך אומרים לילד, אל תהיה רע, אל תרביץ אותו, אל תעשה לו ככה. למה? כי אנחנו מבינים שזה בכל זאת מעמיד אותו בדרגת הביטחון איזה יותר גדול.
לא הבנתי את זה.
אם אתה מתייחס לאחרים טוב, יש לך סיכוי פחות
להינזק,
ודאי. לא. אז יש לך כאן עניין של חינוך, עניין של ביטחון. אי אפשר בכלל להעריך את זה שילדים מתחנכים בצורה כזאת. ילד כזה בא כגדול לאוניברסיטה, למקום עבודה, אתה מבין איך שמקבלים אותו. הוא נכס, כי הוא יודע לקרין סביבו חום. הוא יכול להיות המארגן, המוביל, אתה מבין, כי הוא יודע להתייחס יפה. זה אצלו טבעי. הוא מבין שעל ידי זה הוא מרוויח. הוא למד את זה. הרגל נעשה טבע שני. אנחנו בזה יכולים לשנות את כל הדור. ומה כל כך בעיה? אפילו תכניס את זה היום לגני ילדים לבתי ספר. שם זה בעיה בכלל, איזה... עם אלימות, עם כל הדברים, זה ההפך ממה שאנחנו מדברים עכשיו.
אפשר לומר שהשיטה הזאת או התהליך הזה זה בעצם בניית יחס נכון? זה בעצם העניין?
כן.
איך לבנות יחס נכון? זאת השאלה שאנחנו צריכים כל הזמן לבדוק עם עצמנו?
אנחנו חיים בחברה, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים חברה. אנחנו חיים בחברה שהיא ממש הפוכה ממה שאנחנו בעצמנו היינו רוצים. אני בתור בן אדם הייתי רוצה שכולם יהיו חברים, לא ישבו ליד הראש כל הזמן ככה להתנפל ולחבק וזה, זה, אלא בצורה נורמלית, מאוזנת, שכולם יהיו יפים, טובים, שאני לא יהיה כל הזמן במתח להיפגע במישהו, לנזק משהו, אנחנו רוצים את זה או לא? כן רוצים. כל הפושעים יוצאים בגלל שלא קיבלו את היחס כזה. אז למה אנחנו לא עושים זאת?
אולי כי אנחנו לא יודעים איך.
אז בוא ננסה לפחות. אין דבר כזה. ואצלנו עכשיו, בזמן שלנו, שכל כך אנחנו קשורים זה לזה, ואנחנו יכולים להתחיל לפרסם את הדברים דרך הרשתות וירטואליות, למה לא? ובפרט שזה לילדים. ו... טוב, יש עוד דברים ש... שרוצה להיכנס, אבל...
זהו, אנחנו ניכנס להמון דברים. זה היה מטרתנו בשיחה הזאת. אם יש לכם עוד שאלות, אז זה הזמן. יש עוד משהו? מטרתנו בשיחה הזאת הייתה ככה להגדיר כיוון כללי ולדבר באופן כללי על העניין, ובתוכניות הבאות נפרוץ את זה לפרטי.
אתה רוצה לדבר על אדם פרטי דווקא.
רק, בלבד. בכל הפרויקט הזה נדבר רק על אדם פרטי.
אדם פרטי אנחנו גם כן צריכים להבין שאדם פרטי הוא לא סופר ולא סובל סביבה יותר מעשרה, בוא נגיד. אפילו פחות מזה, נכון?
אולי בעבודה הוא רואה עשרה, אולי.
כן, מפסיכולוגיה. הוא לא יכול. אם מדברים על מאות אנשים, הוא כבר לא מסוגל. הוא חייב להיות בכיתה, בוא נגיד ככה, בקבוצה יותר קטנה. הוא לא יכול להבין מה זה עם. אבל אנחנו כאן צריכים לדבר על התמיכה ו... ולחץ הגדול שיהיה מהעם כולו. זאת, מה אני רוצה להגיד? אם אנחנו רוצים שדבר הזה יתקיים, הוא חייב להתקיים בממדים כמה שיותר רחבים. במשפחה זה בסדר, אבל אנחנו מדברים, אני מדבר כבר עכשיו לא מצד האדם הקטן, אלא מצד האנשים הפסיכולוגים שמטפלים בסביבה, בחברה. זה חייב להיות כמה שיותר גדול. הידיעות הגדולות הן באות תמיד כאיזה מיתוסים, כמו על סיגריות, כמו דתות. אז אדם יכול להגיד, אני שייך לקבוצה הזאת, לדת, לטבעונים, להומואים, לא חשוב למי, אבל משהו שגדול. אבל יש שם איזה עיקרון מסוים. לכן אנחנו צריכים כאן בכל זאת לחזק את האדם במשפחה שלו. מאיפה הם יקבלו הצדקה לזה שהם כך עושים? זה טוב שהם הרגישו בסביבה שזה משתלם להם, בסביבה הקטנה שלהם, אבל הם צריכים בכל זאת לקבל גם כן חיזוק מחברה עוד יותר גדולה. ושם אנחנו צריכים להעלות את העניין של החיוך, של היחס היפה, כבר לא רק מזה שאנחנו מרוויקים קצת, אפילו אלה כמו עם סיגריות, שהם עשו מזה ממש כמו אל הרע, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפוך את זה לאיזה מיתוס, לאיזה אמונה, שחיוך הוא פותח לנו כל הדלתות, מגרש כל השדים ורוחות. מבינים על מה אני מדבר? מזה בא כל הדתות. זה העניין. שהתחברות לקבוצה גדולה או לכוח הגדול, אני חייב רעיון שהוא קצת אירציונלי. אבל נדבר על זה. פשוט כדי לא לשכוח, אז...
אתה דיברת עכשיו על קבוצות, על הגדרת קבוצה כזאת וקבוצה כזאת, והאם בעצם זה שאנחנו נחייך אחד לשני, אנחנו גם נצליח להתגבר על התפיסה הקודמת שלנו, שזה בקבוצה שאני לא סובלת אותם, וזה בקבוצה שאני מתנסית מעליהם, וזה בקבוצה שהם...
זה לא חשוב. אם אני הולך עם הקו שלי, כל אחד שהולך עם אותו הקו, הוא בשבילי מתחיל להיות קרוב.
אז אתה מגדיר את המטרה כחיוך, ואז זה בעצם ממוסס את כל
ה... לפי זה אנחנו מתקשים.
אוקיי.
זהו. יכול להיות שבתוך זה אנחנו נבדלים שאת טבעונית ואני לא, ושם עוד משהו, אבל לפי זה אנחנו... זהו. זה תלוי מה שמקבלים, אבל אני אומר לך שכאן אנחנו צריכים בכל זאת לדאוג אם אנחנו רוצים להצליח לטווח ככה ובקבוצה גדולה אבל בטוח, אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שהדבר הזה הוא מתרחב, 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 מתקבל יותר ויותר בכל מיני חוגים, והם בעצמם גם כן דואגים שיהיה להם מטריה משותפת כזאת, כמו עם ה... מסיגריות האלו.
נראה לי שהזמן של השיחה הראשונה שלנו כבר מסתיים. אנחנו נמשיך לפתח את כל הדברים האלה בשיחות הבאות. תודה לך הרב לייטמן, תודה לך ניצה, תודה אורית, תודה לכם שהייתם איתנו. נמשיך בסדרה, גם בפגישות הבאות נשמח שתבואו. כל טוב ולהתראות.